היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק ה-15 מהלכות פסולי המוקדשים. פרק זה הוא השלישי מחמשת הפרקים העוסקים במחשבה שאינה נכונה בקורבנות, והוא עוסק בענייני מחשבת שינוי השם. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על דין שינוי השם בקורבנות, לאחר מכן על שינוי השם בחטאת, שינוי השם בפסח, והדינים של קורבנות שונים שנעשו בשינוי השם. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל הזבחים, דהיינו הקורבנות שנשחטו במחשבת שינוי השם, שלא לשם הקורבן או שלא לשם בעליו, בין בקורבנות יחיד, בין בקורבנות ציבור, הרי הם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, שהבעלים לא יעשו ידי חובתם בקורבן זה שנשחט שלא לשמו, ועליהם להביא קורבן אחר לחובתם. וזהו בין בקורבנות שהם לכתחילה חובה, כגון קורבנות המצורע והיולדת, וקורבנות ציבור כמו קורבנות תמיד ומוסף, ובין כשאדם קיבל על עצמו בנדר להביא קורבן, הרי בכל המקרים הללו כאשר הקורבן נשחט שלא לשמו, צריך להביא קורבן אחר לחיובם. אך מבואר בגמרא שמחשבת שינוי בעלים פוסלת רק בקורבנות היחיד ולא בקורבנות הציבור, כי בקורבן ציבור לא ניתן לשנות את בעליו, שהרי כל ישראל הם בעליו. ובקורבן ציבור שלא לשמוע, המשמעות היא שהוא נשחט לשם קורבן אחר. ודבר זה שאף כאשר נשחטו הקורבנות במחשבת שינוי השם, הרי הם כשרים, ורק הבעלים לא יעשו ידי חובה, ובכל הקורבנות, חוץ מן קורבנות החטאת והפסח, שאם נעשו העבודות של קורבן פסח וקורבן חטאת במחשבת שינוי השם, הרי הם פסולין לגמרי. ומקור הדבר שהפסח והחטאת שונים משאר הקורבנות התבאר בהלכה ג', ואתה מבהיר הרמב״ם שמה שכתב בתחילת ההלכה, כל הזבחים שנשחטו במחשבת שינוי השם, אין הכוונה דווקא לשחיטה, אלא אחד המשנה את שם הזבח בישת שחיטה, או בישת קבלה, קבלה דם הקורבן בכלי, או בישת ההולכה של אדם למזבח, או בזריקה, בהזעת אדם על גבי המזבח, הרי באם חישב בכל אחת מארבע עבודות מחשבת שינוי השם, הרי בכל הקורבנות לא עלו לבעלים לשם חובה, ובחטאת ובפסח נפסל הקורבן. וכמו שביארנו בפרק י' ג' שבארבע עבודות אלו נפסל הקורבן במחשבה. כיצד לא עלו לבעלים לשם חובה, כגון ששחט עולה לשם שלמים, הרי לא עלתה לבעלים, לא משום עולה, דיינו שהם לא יצאו ידי חובת העולה שהם חייבים בה, ולא משום שלמים, שלמרות ששחט את הקורבן לשם שלמים, הם לא יצאו גם ידי חובת שלמים, וגם באופן שהם מחויבים גם שלמים. דן אנו אומרים שמחשבת שלא לשמה עוקרת את שם הקורבן והופכת אותו לשלמים, אלא קורבן שהוקדש לשם עולה, יישאר עולה אף כאשר עשו אותו לשם שלמים, וצריך להמשיך את שאר עבודותיו כעולה, ולהקטירו כליל על גבי המזבח, אך הבעלים לא יצאו בו ידי חובתם, אלא חייבים הבעלים להביא זבח אחר לשם עולה. ובאם הם חייבים גם שלמים, הם צריכים להביא זבח אחר לשלמים. וכן אם שחט עולת ראובן לשם שמעון, ששחט את העולה שראובן הביא לבית המקדש. לשם שמעון, כאילו היה קורבן זה של שמעון, לא עלתה, לא לראובן הבעלים, שרי נשחטה שלא לשמם, ולא לשמעון, למרות שהוא שחט את הקורבן לשם שמעון, משום שאין הקורבן שלו. במה דברים אמורים, באיזה אופן נאמרו דינים אלו של שינוי השם? באופן שהעקר ששינה את שם הזבח בזדון, דהיינו במזיד, כגון שידע שזו עולה, ומכל מקום שחטה לשם שלמים, אבל אם טעה ודימה, היה נדמה לו שזו העולה, שבהמה זו שבאמת היא עולה, לא היה נדמה ששלמים היא, ולפיכך עשה את כל עבודותיה לשם שלמים, הרי במקרה זה לא רק שהקורבן קשר, אלא גם עלתה לבעלים לשם חובה, שהבעלים יצאו ידי חובתם בקורבן זה. וכן גם אפילו בקורבנות החטאת והפסח, שהם פסולים לגמרי במחשבת שינוי השם, הרי באים עשהן במחשבת שינוי השם בטעות, שהיה סבור שהם קורבנות אחרים ולפיכך עשה את עבודותיהם לשם אותו הקורבן האחר, הרי הם כשרים. וזאת משום שהכירה בטעות אינה הכירה שרק כאשר הוא יודע שהקורבן הוא עולה, והוא בכוונה משנה את שמו ששוחטו לשם שלמים, הרי בכך הוא משנה את שם הקורבן והוא לא עולה לבעלים או אפילו נפסל. אך כאשר הוא משנה את שמו מחמת טעות, אין כאן שינוי השם כלל, והרי זה כאילו שחט ללא מחשבה כלל, ולפיכך הקורבן כשר ועולה לשם בעליו, מכיוון שהכלל בקודשים הוא שסתמה לשמם. דיינו ששחיטה סתם ללא מחשבה נחשבת לשחיטה לשמה, משום שסתם מחשבת האדם היא לשמה. וכן ההבדל האמור בין כל הקורבנות לחטאת, שרק בחטאת ובפסח שלא לשמה פוסל, נאמר גם בקורבנות העוף, שעולת העוף שמלקה, או שמיצה את דמה, ששחט את דמה על קיר המזבח, שאילו שתי העבודות בעוף שהמחשבה פוסלת בהם, הרי באם הוא עשה את אחת משתי העבודות במחשבת שינוי השם, הרי העולה כשרה ולא עלתה לבעלים, שלא יצאו בה הבעלים מדי חובתן, כדין עולת הבאימה, אך בחטאת העוף, אם עשה את אחת משתי העבודות הללו במחשבת שינוי השם, הרי היא פסולה לגמרי, כדין חטאת הבאימה. הלכה ב' וכן כל המנחות שנעשו אחת מארבע העבודות שלהם שהם הקמיצה, הנתינה בכלי, ההולכה וההקטרה במחשבת שינוי השם, הרי הם כשרות ולא עלו לבעלים לצאת בהם ידי חובתם, כדין כל הקורבנות חוץ מהחטאת והפסח, חוץ ממנחת חוטא, מנחה שמביא החוטא שהתחייב בקורבן עולה ויורד, שכאשר הוא עני מאוד ואין לו כסף לבהמה ואפילו לעוף, הרי הוא מביא מנחה לכפר על חטאתו, ומנחת קנאות, שזאת מנחת סוטה, ששתי המנחות הללו דינם כחטאת, שאם חשב באחת מארבע העבודות שלהן, שהן הקמיצה, נתינת הקומץ בכלי, הולכת הקומץ למזבח, והקטרת הקומץ על גבי האש על המזבח, הרי הוא חשב באחת מארבע העבודות הללו מחשבת שינוי השם, הרי הן פסולות כפי שהחטאת פסולה במחשבת שינוי השם. ואתה מבאר הרמב״ם שינוי השם במנחה כיצד, מה נחשב שינוי השם במנחות? כגון שקמץ מנחת נדבה, מנחה שלא היה חייב בה והתנדב להביא אותה, וחשב הכהן בשעת הקמיצה של המנחה הזו לשם מנחת חוטא, שהוא קומץ לשם המנחה שחייב החוטא העני להביא על חטאו. או שחשב בעת קמיצה של מנחת מרחשת, מנחת נדבה שמכינים אותה בכלי הקרוי מרחשת, והוא חשב שהיא לשם מנחת מחוות, מנחה שעשייתה היא במחוות, שלמרחשת יהיה שפה ולפיכך אפשר לתגן בה בצק רך כי מפני השפה אינו נשפח, ואילו למחוות אין שפה ולפיכך מתגנים בה בצק עבה כדי שלא יישפך מהצדדים, ומכיוון שאופן עשייתם שונה אף ששתיהם מנחות נדבה, הרי כאשר הוא חשב בעת הקמיצה של מנחת מרחשת לשם מנחת מחוות, או להפך שקמץ מנחת מחוות לשם מנחת מרחשת, הרי זה נחשב לשינוי השם. וכן כל כיוצא בזה בשאר סוגי המנחות, הרי אם חשב בעת העבודה של מנחה מסוימת לשם מנחה אחרת, הרי זו מחשבת שינוי השם, ובמנחת חוטא ומנחת קנאות המנחה פסולה, ובשאר המנחות לא עלתה המנחה לבעלים לשם חובתם. ועד אתה כתב הרמב״ם את הדין כאשר חשב מחשבה שאינה נכונה בעבודות הקורבנות, שמחשבה כזו פוסלת את הקורבן, או על כל פנים גורמת שהבעלים לא יצא בו ידי חובתו. אחד אתה לא למדנו על איסור לחשב מחשבה שאינה נכונה, וזאת מבאר הרמב״ם בהלכה ג' אסור לחשב בקודשים, שאסור לחשוב בעת עבודת הקורבנות, מחשבה שאינה נכונה, מחשבת שינוי השם, שינוי המקום או שינוי הזמן, כמו שהתבאר בפרק י' שהוא עובר על מה שנאמר, המקריב אותו לא יחשב. לפיכך, כיוון שאסור לחשוב מחשבה שאינה נכונה בעבודות הקודשים, הרי זבח ששחטו שלא לשמו, או מנחה שקמצה שלא לשמה, בין אם חשב כך בזדון, שידע שהוא קורבן אחר או שהוא שייך לבעלים אחר, ובכל אופן עשה את העבודה לשם קורבן אחר או לשם בעלים אחר, ובין אם חשב כך בשגגה, משום שחשב בטעות שזהו קורבן אחר או שהוא שייך לבעלים אחר, הרי אין לנו אומרים שמכיוון שכבר חשב בשחיטה או בכמיסה שלא לשמה, וכבר אין הקורבן עולה לבעלים, שוב אין תועלת להמשיך ולחשב לשמה בשאר העבודות, שרי הקורבן כשר גם כאשר עושה את עבודתיו שלא לשמה, ולבעלים הוא כבר בכל מקרה לא יעלה. אלא מאחר שיש איסור בעצם המחשבה שלא לשמה בשעת עבודות הקורבן, הרי אף כאשר המחשבה לשמה לא תועיל הקורבן, חייב להשלים את שאר עבודות הקורבן או המנחה לשמן, שהוא צריך לעשות את קבלת הדם או לחתו או זריקתו על גבי המזבח לשמה, וכך גם בשאר עבודות המנחה. יתרה מזה, אפילו אם כבר שחט וקיבל את הדם והוליך את הדם במחשבת שינוי השם, ונשארה לו רק עבודת זריקת הדם, הרי זה חייב לזרוק במחשבה נכונה עדיין ולשמם. ואתה מבאר הרמב״ם את מה שנאמר בהלכה א', ומפני מה נשתנה דין קורבנות החטאת והפסח מכל הזבחים, שבקורבנות אילו מחשבה שלא לשמה פוסלת, בשונה מכל הזבחים שבהם הקורבן כשר, רק שלא עלה לבעלים לחובתם, וכן נשתנה דין מנחת חוטא ומנחת הקנאות של הסוטה מכל המנחות, שבמנחות אילו מחשבה שלא לשמה פוסלת, ואילו בשאר המנחות אינה נפסלות בכך, ורק שלא עלו לבעלים לחובתם, הרי זה מפני שאיין עליהם הכתוב, שהתורה הדגישה במיוחד בחטאת ובפסח, שצריך בהם מחשבה לשמה, שהרי נאמר כבר בנוגע לשלמים בפרשת ויקרא, ואם זבח שלמים קורבנו, ומכאן שצריכה להיות הזביחה לשם שלמים. והגמרא לומדת מכך שכל הקורבנות הוקשו לשלמים, שבכולם צריך מחשבה לשמה. ומכך שהתורה הדגישה במיוחד בנוגע לחטאת ופסח, וכן במנחת חוטא ומנחת קנאות, שהם טעונים מחשבה לשמם, בהכרח שהתורה באה ללמד שהמחשבה שלא לשמה בקורבנות אלו פוסלת, שהכלל הוא בענייני קודשים שכשהתורה חוזרת על דין פעמיים, היא באה ללמד בכך שהדבר מעכב. ואתה מפרט הרמב״ם מכאן אנו מוצאים בכל הקורבנות הללו, שהתורה מדגישה בהם במיוחד שהם צריכים מחשבה לשמה. שרי הוא אומר בקורבן חטאת בפרשת ויקרא, ושחט אותה לחטאת. ומכאן למדים שצריך שתהיה שחיטה לשם חטאת, וכן גם שאר עבודותיה צריכות להיות לשמה, משום שבקורבן שלמים יש פסוקים שכל ארבע עבודות צריכות להיות לשמן, ומכיוון שחטאת ככל הקורבנות הוקשה לשלמים, הרי למדים ממה שנאמר ושחט אותה לחטאת, שמה שבחטאת הלשמה מעכב הוא בנוגע לכל ארבע עבודות. ומפסוק זה אנו למדים שעבודות החטאת צריכות להיעשות לשם חטאת. ועוד נאמר בפרשת ויקרא בנוגע לקורבן חטאת, והביא קורבנו על חטאתו אשר חטא, ומכך למדים שצריך שהחטא תעשה לשם אותו החטא שמחמתו התחייב בקורבן, שהמחויב חטאת משום אכילת חלב צריך לחשב בעבודות הקורבן שחטאת זו באה לחפר על אכילת חלב ולא על אכילת דם. ועוד נאמר באותה פרשה בנוגע לקורבן חטאת, וכיפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו, וממה שנאמר וכיפר עליו אנו למדים שצריך שתהיה החטאת נעשית לשם בעליה ולא לשם אדם אחר. ואם כן, משלושת הפסוקים שנאמרו בחטאת, אנו למדים שצריך לעשות את עבודות החטאת לשם קורבן חטאת, לשם אותו החטא ולשם הבעלים. ונאמר בנוגע לקורבן פסח בפרשת ראה, ועשית פסח להשם. וממה שנאמר ועשית פסח, אנו למדים שצריך שתהיה כל עשייתו לשם קורבן פסח. ונאמר עוד בנוגע לקורבן פסח בפרשת בו, ואמרתם זבח פסח הוא להשם. ומכאן שצריך שתהיה זביחתו, דיינו שחיטתו לשם פסח. ומכיוון שפסוק זה הוא מיותר, שהרי אנו למדים כבר ממה שנאמר ועשית פסח להשם, שצריך שתהיה כל עשייתו לשם פסח, לומדת מכך הגמרא שאם אינו עניין לעשייתו לשם פסח, אנו למדים מכך שצריך לעשות את הפסח לשם בעליו, דיינו לשם המנויים על קורבן הפסח, האם שינה במחשבה את שמו של הקורבן, ששחטו לשם קורבן אחר, או ששינה את שם בעליו, שעשהו לשם אדם אחר שאינו ממנויו של הפסח, הרי הקורבן פסול. ובנוגע למנחת חוטה הוא אומר בתורה בפרשת ויקרא, כי חטאת היא. וכן במנחת סוטה נאמר בפרשת נשא, כי מנחת קנאות היא. וממה שנאמר בשתי המנחות הללו הלשון היא, שמשמעותו בהווייתה תהה, דהיינו שרק אם תהיה כמו שהיא הקשרה, אך אם יהיה בשינוי פסולה, אנו למדים שצריך שיהיו כל מעשיהן של המנחות הללו לשמן. הלכה ד' קורבן חטאת ששחטה לשם זבח אחר, כגון ששחטה לשם עולה או לשם אשם, או לשם שלמים, הרי החטאת פסולה, כמו שביארנו בהלכה א', שחטאת ששחטה שלא לשמה, הרי פסולה. אבל אם שחטה לשם חולין ולא לשם קורבן אחר, הרי חטאת זו כשרה, ומקור הדבר יתבהר בהלכה הבאה, ומכל מקום לא עלתה לבעלים, שבעלים לא יצאו בה ידי חובת חיוב החטאת שלהם. מבאר הרמב״ם בהלכה היא את מקור הדבר שחטאת ששחטה לשם חולין, הרי זו כשרה, מפי השמועה ששמעו איש מפי איש עד למשה רבינו ששמע בהר סיני, למדו החכמים, שהקודשים מחללין קודשים, דהיינו שרק הבנה לשם קורבן אחר פוסלת את הקורבן, ואין החולין מחללין קודשים, שאם שחט את הקורבן לשם חולין ולא לשם קורבן אחר, אין מחשבה זו פוסלת את הקורבן. הלכה וב, שחטה את החטאת לשם חטא אחר מהחטא שנתחייב עליו, כגון שבאה על אכילת חלב, שבעלים מביאה כדי לחפר על אבון אכילת חלב בשוגג, ושחטה במחשבה לחפר על אבון אכילת דם, הרי החטאת פסולה, וכפי שנתבהר בהלכה ג' שלומדים ממה שנאמר על חטאתו, שצריך לעשות את עבודות הקורבן לשם אותו החטא שחטא בו. הלכה זין שחטה את החטאת לשם אדם אחר, שגם הוא האדם האחר מחויב חטאת, הרי אפילו אם האחר מחויב חטאת שאינה קבועה, דיינו קורבן עולה ויורד, שמביאים על עבירות מסוימות כמו תמה שנכנס למקדש בשגגה, שבאם הוא עשיר הוא מביא בהימה, באם הוא עני עוף ובאם הוא עני יותר מביאו מנחת צולת, הבא על רוב העבירות שיש בהם קראת שכאשר הוא עשה אותם בשגגה, עליו להביא באימה אף אם הוא אני. הרי אף שאותו אדם אחר ששחט לשמוע את החטאת, מחויב בחטאת מסוג שונה קצת, מכל מקום נחשב שאף השני חייב בחטאת, ולפיכך נחשב הדבר ששחט את החטאת בשינוי שם בעליה, והרי זו פסולה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ח', אבל אם שחטה את החטאת לשם אדם אחר שהוא מחויב קורבן עולה, הרי זו החטאת כשרה, ורק שלא עלתה לבעלים שלא יעשו בה ידי חובתם. והטעם שהחטאת כשרה ואין נחשב הדבר שהוא שחט אותה בשינוי שם בעליה, לפי שנאמר בפרשת ויקרא לגבי קורבן חטאת וכיפר עליו, שמפסוק זה למדים שצריך לשחוט את החטאת לשם בעליה והדבר מעכב, ודורשת הגמרא ממה שנאמר וכיפר עליו, עליו ולא על חברו שהוא מחויב חטאת כמותו. דהיינו שממעטים מעליו שלא ישחט את החטאת על אדם הדומה לו שחייב חטאת כמוהו, שבאופן כזה החטאת נפסלת. אך באם שחט את החטאת לשם מי שאינו חייב חטאת אלא עולה, הרי החטאת לא נפסלת בכך, ומכל מקום מכיוון שלא שחטה לשם בעליה, הרי לא עלתה לבעלים לשם חובתם. הלכה ט', ואם שחטה את החטאת שלא לשם בעליה אלא לשם אדם אחר שכבר מת, הרי אף אם אותו אדם נתחייב בחייב חטאת, הרי זו החטאת כשרה, אלא שלא עלתה לבעלים לשם חובתם. והטעם שהחטאת כשרה, אף ששחטה לשם אדם החייב חטאת, משום שאין כפרה למתים על ידי קורבנות. דאף שגם המתים צריכים כפרה, הרי אין המת מחויב להביא חטאת, משום שאין חטאת לאחר מיטה, ולפיכך אין המת נחשב מחויב כפרה כמותו, והשחיטה לשמו אינה פוסלת את הקורבן. אך מכל מקום, מכיוון ששחטה שלא לשם בעליה, היא לא עלתה לבעלים לשאת בה ידי חובתם. ואם שחטה לשם אדם אחר שאינו בעל הקורבן, שאותו אדם אינו מחויב קורבן כלל, לא קורבן חטאת ולא קורבן עולה ולא שאר קורבנות, מכל מקום הרי חטאת זו פסולה, שם המחויב הוא אותו אדם אחר קורבן חטאת, ואינו יודע על כך, שאז הוא שחט את החטאת על אדם אחר המחויב חטאת כמותו והחטאת פסולה. אך על פי זה תמוע מדוע נתבאר בהלכה הקודמת שאם שחטה לשם אדם אחר שהוא מחויב קורבן עולה, הרי זו כשרה, והרי ייתכן שאותו אדם חייב הפחתת, וביאר האבן או עזל שבאם השוחט יודע שחברו חייב עולה, מן הסתם מתכוון כדי שיתכפר חברו כפרת עולה על מצוות העשה, ולפיכך הרי זו כשרה, משום שאף אם חברו חייב גם חטאת, מכל מקום, מכיוון שלא שחטה כדי שיתכפר חברו כפרת חטאת, לא פסל בכך את הקורבן. אבל כאן, שאינו יודע שחברו חייב קורבן כלל, הרי השוחט מתכוון לשם איזו כפרה שנצרכת לאותו אדם, ויש לחשוש שם החברו נצרך לכפרת חטאת, והרי זה כאילו נתכוון השוחט לכך, ולפיכך החטאת פסולה. הלכה י' שחטה את החטאת לשמה, וחשב בשעת השחיטה על מנת לזרוק את דמה שלא לשמה, הרי זו פסולה, שלמרות שאת השחיטה עצמה עשה לשמה, וייתכן שאחר כך למעשה אף את הזריקה עשה לשמה, הרי מכיוון שאת השחיטה עשה על מנת לזרוק את דמה שלא לשמה, הרי היא נפסלת בכך, לפי שמחשבין מעבודה לעבודה, שמחשבה שלא לשמה בעת העבודה פוסלת, אף אם לא חשב עליה בעת שעשה את אותה העבודה, אלא חשב עליה לעשותה שלא לשמה בעת שעשה עבודה אחרת. וזאת המחשבה שחשב בשעת השחיטה לזרוק את דמה שלא לשמה, כאילו חשבה בשעת עבודת הזריקה, ולפיכך החטאת פסולה. והסברו זה של הרמב״ם מבואר בירושלמי, ונאמר שם שעל פי זה, גם אם חשב בשעת השחיטה לקבל את הדם שלא לשמה, הרי הקורבן פסול. ועד כאן בדיני החטאת שהקריבה שלא לשמה, ובהלכות הבאות מדבר הרמב״ם בדיני הפסח שהקריבו שלא לשמו. הלכה י' א', קורבן הפסח ששחטו במחשבת שינוי השם, בין אם השינוי היה ששינה שמו לשם זבח אחר, ובין ששינה הוא לשם חולין, הרי זה פסול. אף שבחטאת, כאשר שחטה לשם חולין, הרי היא כשרה. וזאת משום שנאמר לגבי קורבן פסח בפרשת בו, ואמרתם זבח פסח הוא להשם, שמכאן למדים שצריך שתהיה זביחתו לשם פסח, וכתב הכסף משנה, שממה שנאמר זבח פסח הוא להשם, אנו למדים שצריך שישחט רק לשם השם, דיינו לשם קורבן, ולפיכך כוונה לשם חולין פוסלת. במה דברים אמורים שמחשבת שינוי השם פוסלת בקורבן פסח? כאשר שחטו בזמנו, שהוא יום 14 בניסן, ואפילו אם שחטו בשחרית בבוקר של 14 בניסן, במחשבת שינוי השם, הרי הקורבן פסול. דאף שזמן שחיטת הפסח הוא רק מחצות יום י' ד', מכל מקום, מכיוון שחלקו השני של יום י' ד' קשר לשחיטה, הרי כל יום י' ד' בניסן נקרא זמנו לעניין זה ששם פסח עליו, ולפיכך הוא פסול כאשר שחטו שלא לשמו. אבל אם שחטו בלא זמנו, דיינו שלא בזמן הקרבתו ביום י' בניסן, אלא בשאר ימות השנה, ושחטו אז במחשבת שלא לשמו, אלא לשם קורבן אחר, הרי זה קשר. משום שבשאר ימות השנה, דינו של הפסח הוא כשלמים שאינו נפסל במחשבה שלא לשמו, אך באם שחתו בשאר ימות השנה שלא לשם בעליו אלא לשם בעלים אחרים, נעשה כמי שאין לו בעלים בזמנו. דיינו שדינו הוא כמו קורבן פסח ששחתו בזמנו שלא לשם בעליו, ולפיכך הקורבן פסול. הלכה י"ב, פסח ששחתו לשמו לשם קורבן פסח ב-14 בניסן כל המחסות היום, הרי זה פסול, לפי שעדיין אינו זמנו, שזמנו הוא רק בי"ד בניסן לאחר חצות היום, כפי שנאמר, ושחתו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. ובאם עברה שנתו הראשונה של הקורבן וכבר אינו ראוי לקורבן פסח, שרי מפורש בתורה, עשה תמים זכר בן שנה יהיה לכם, ושחתו בזמנו בי"ד בניסן לאחר חצות לשם פסח, וכן השוחט שר סבחים כגון עולה ושלמים בי"ד בניסן, ושחט אותם לשם קורבן פסח, אפילו אם שחטן בי"ד בניסן אחר חצות היום שהוא זמן הקרבת הפסח, הרי בשני המקרים הרי אלו כשרים. משום שכאשר עברה שנתו אינו ראוי להיות קורבן פסח ודינו כשלמים, ושלמים ששחטם שלא לשמם כשרים. ושאר הסבחים ששחטם לשם פסח דינם ככל הקורבנות חוץ מחטאת ופסח ששחטם שלא לשמם שהם כשרים, ורק שלא עלו לבעלים לשם חובה לצאת בו ידי חובת הקורבן שהם חייבים בו, כדין כל הקורבנות ששחטם שלא לשמם. ועד כאן בעניין מחשבת שינוי השם בקורבן פסח, ובהלכות הבאות מבאר הרמב״ם בעניין שינוי השם בשאר הקורבנות. הלכה י"ג, בהמת קורבן תודה ששחטה לשם קורבן שלמים, עלתה לבעלים, שלא רק שהקורבן כשר כדין כל הקורבנות חוץ מחטאת ופסח ששלא לשמוע כשר בהם, אלא הבעלים אף יוצאים בו ידי חובתה מהטעם שיתבהר. ושלמים ששחטה לשם קורבן תודה, הרי הם כשרים אלא שלא עלו לבעלים לצאת בהם ידי חובתם, כדין כל שאר הקורבנות ששחטם שלא לשמם. וטעם הדבר הוא לפי שהתודה נקראת גם שלמים, שרי נאמר בקורבן תודה בפרשת צו, ובשר זבח תודת שלמיו, ולפיכך כאשר שחטה לשם שלמים אין זה נחשב כלל לשינוי השם, והוא יוצא בידי חובתו. אך השלמים לא נקראו תודה, ולפיכך אם שחטם לשם תודה הרי זה נחשב לשינוי השם, דאף שהקורבן כשר הבעלים לא יוצא בו ידי חובתו. הלכה י"ט, שני כבשי עצרת, שני הכבשים שמביאים הציבור בחג השבועות לשלמים יחד עם שתי הלחם, ששחטן שלא לשמן, או ששחטן שלא בזמנן, בין ששחטן לפני זמנן, דיינו לפני חג השבועות, ובין ששחטן לאחר זמנן, לאחר חג השבועות. הרי בין אם שחטן שלא לשמן ובין אם שחטן שלא בזמנם, הדם יזרק על המזבח והבשר יאכל. ואף על פי שלא עלו לציבור לשם חובה משום ששחטם שלא לשמם או שלא בזמנם, הרי הקורבן עצמו כשר כשלמים, כדין כל הקורבנות ששחטום שלא לשמם. אך באם הייתה שבת ששחט את כבשי העצרת בשבת שלא לשמם או שלא בזמנם, לא יזרוק את הדם שלהם על גבי המזבח, כי כיוון שאינו עולה לחובת הציבור, אין זריקת דמו דוחה את השבת. וכתב הראש שאיסור זריקת אדם בשבת הוא מדרבנן, משום שהוא מתקן בכך את הקורבן ומתיר את בשרו לאכילה. והצלח כתב שהאיסור הוא משום מוקצה. ואם עבר וזרק את אדם בשבת, הרי על ידי כך הוא רוצה שהותר להקטיר את האמורים לערב במוצאי שבת. אך בשבת עצמה אסור להקטירם, שכיוון שלא עלו לציבור לחובתם אינם דוחים את השבת. אך האיסור לזרוק את דמם לכתחילה הוא רק בשבת, אך לא ביום טוב של חג השבועות כאשר שחתם שלא לשמם, מכיוון שזריקת הדם מתרת את הבשר לאכילה, והרי זה צורך אוכל נפש. הלכה חף, וכן שלמי נזיר, קורבן השלמים שמביא הנזיר עם שאר קורבנותיו בסיום ימי נזירותו, ששחטן שלא לשמן, אף על פי שלא עלו לבעלים לנזיר לחובתו, הרי הקורבן כשר כשלמים, כדין כל הקורבנות חוץ מחטאת ופסח ששחטם שלא לשמן, והרי נאכלים ליום ולילה כדין שלמי נזיר, בשונה משאר השלמים שנאכלים לשני ימים ולילה אחד, וכתבו אחרונים שדין זה הוא חומרה דרבנן, שמכיוון שהקדישו אותם תחילה לשם שלמי נזיר, יאכלו רק ליום ולילה כשלמי נזיר, ואין טעונים לחם שלגבי דין זה דינם כשלמים רגילים, ולא כשלמי נזיר הטעונים לחם, דמכיוון שלא עלו לנזיר לשם חובתו, הרי בעצם דינם כשלמים רגילים, ורק שחכמים החמירו שיאכלו ליום ולילה. וכן קורבן אשם נזיר, אשם שמביא הנזיר שנטמע למת, יחד עם שאר קורבנותיו כאשר הוא ניתר מתומתו, והאשם מצורע, אשם שמביא המצורע יחד עם שאר קורבנותיו ביום תארתו, ששחטן שלא לשמן, הרי אף על פי שלא עלו לבעלים הנזיר או המצורע לשם חובתו, ולשיטת רב בגמרא במנחות, היות וקורבנות אלו באים להתיר את הבעלים לבוא למקדש, אם לא התירו נפסל הקורבן, הרי הגמרא דוחה את דברי רב, וההלכה היא שהקורבן כשר ולפיכך הרי נאכלים. וכאן מסתיים הפרק ה-15.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.